שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים בו. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על הסרטים וסדרות שראינו שבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט הנרדף. הביקורת החולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני, הנה ספיילר לנתן, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, site.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim, א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים מכאן את דף הפייסבוק שלנו, ולשאיר שם הערות או מחמאות. היי אורן.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, בדיוק עכשיו דיברנו על איזה סרט שכן ראינו אותו, לא ראינו אותו, פשוט חיפשתי בגוגל סרקסטים, הגעתי לאתר שלנו, זה היה התוצאה הראשונה בחיפוש.
יפה.
קיצור, זה עובד. אחרי הקטע הזה של גוגל עובד.
זה הזמן להזכיר שיש לנו אתר.
אתר, כן. תקשיב, נתקלתי היום במאמר שחשבתי שאתה תאהב.
אוקיי.
אתה מכיר את The Batman Effect?
The Batman Effect.
The Batman Effect.
לא בטוח, לא.
אוקיי.
אני אצפה לי ואני אגיד לך, כן, אבל כרגע לא, doesn't ring a bell.
אני חושב שאתה תאהב את זה. אישה בהיריון נכנסת לרכבת התחתית בניו יורק, השאלה כמה אנשים מפנים לה את המושב. אם היא נכנסת, 30 אנשים מפנים לה את המושב. אם איתה נכנס מישהו בתחפושת בטמן, 60 אנשים, 60%. פי שתיים. עכשיו, הסיבה, הטענה...
לאחוזים, לא אנשים.
לאחוזים.
Okay.
30% ו-60%. הטענה היא שכש... אנשים רואים את המושא שלהם, לא לצדק, אלא להתנהגות, כמו שאתה צריך, כמו שגיבור על מתנהג, זה נותן להם השראה. ואז הם מפנים את המושב שלהם. עכשיו, זה אמיתי, מאמר אמיתי, זה Batman effect, זה אפקט אמיתי.
אז מעכשיו אני אלך לסתובב עם תחפושת Batman באופן קבוע.
לא, ואז ייתנו לי, כאילו. כן.
יפה. לא הכרתי את The Batman. יש גם בתקופת גיבורי על שונים, נגיד אם מישהו בא בתחפושת בטמן, לעומת סופרמן, לעומת, לא יודע מה, תור.
לדעת מי הגיבור.
איירון מן, מי הגיבור על שהכי מפנינו את המקום.
כן.
ספיידרמן. יפה מאוד.
יש לך עוד חדשות השבוע?
ברור. מה חשבת שלא לי חדשות?
קיוויתי.
כן. גם ניסים. בקיצור, אתה זוכר שדיברת לפני כמה זמן על שדיסני פותחת פארק ראשון במזרח התיכון באבו דאבי?
כן.
אז פארמונט התקנו בהם, והם פותחים פארק ראשון.
בחדרה.
בכלל פארק ראשון של פארמונט, אז אוקיי. שהוא זה, הוא בסיול.
אוקיי.
בסיול, בעלות של 6 מיליארד דולר.
וואלה.
שזה הפארק, עולה איזה עיר, ומתחם בקניות, בתימן, בלה בלה בלה. הוא יפתח ב-2030, עבודות מתחילות ממש נמלי השנה.
אוקיי.
זה יהיה בשטח של 4,000 דונם, שזה פארק השעשועים הכי גדול מחוץ לארצות הברית. כלומר, תחשוב, זה בערך פי שתיים יורו דיסני צרפת, וחצי מהפארקים הגדולים, נגיד, של אורלנדו.
איך זה משנה לנו? כאילו, סיול יותר קרובה מארצות הברית?
אני חושב שכן.
או מפריז?
מפריז לא. אני רואה שבארצות הברית קצת כן.
אני לא יודע אם סיול יותר קרובה.
אבל זה פארק פארמונט.
אוקיי.
אז אני אגיד לך, זה משנה לך. מה המותגים החזקים של פארמונט שאתה מכיר?
סטאר טריק.
בבקשה. אתה רואה איזה מפריע לך? סטאר טריק, טופ גן, מישן אימפסיבול, כל הניקולודיון, בובס פוג, מפרץ הרפתקאות, צבי הנינג'ה, אפילו רובוטריקים זה שלהם, למרות שהם מכרו את הזכויות של הפארקים של רובוטריקים ליוניברסל, אבל בסדר. בקיצור, כן, כן, אז זהו, עוד כמה? 4 שנים נוכל לנסוע לפארק שיהיה בו ערים וכוכבים מסביב.
יפה מאוד.
כן. אז זה היה החדשה הראשונה. החדשה השנייה שלי נגעת ל... אתה זוכר את הפרק במראה שחורה?
כן.
על,
איזה?
על האפליקציה שמאפשר לך לדבר עם מישהו שמת, ואחרי
בטח,
זה בסוף...
בטח, בטח. שיחק שם... זה ששיחק ב-About Time, אני חושב, שהוא נכנס לארון ונע בזמן. אני חושב שהוא היה שחקן. כן, אני זוכר.
אז חברה
אני
בשם...
אני מדבר על זה עם טלי אגב מדי פעם, שזה ברור שאחרי שאני אמות, כאילו...
אתה יכול לדבר עם...
יהיה לה צ'אט GPT שהוא יהיה בדיוק, והיא תוכל להגיד לו איך אני ממלאת את המלח במדיח.
כן, אז עכשיו החברה בשם Two-Way, Way, והם כתבו Way עם I בסוף, הם הוציאו אפליקציה שמאפשרת לך לייצר דיג'יטל אבטר, והפרסומת שלהם היא הדיג'יטל אבטר של הסבתא שמתה, ושמדברים איתה, וכבר יצא הרבה, אתה יודע...
ימנו את המודל על כל האימיילים של הסבתא.
אימיילים ודגימות קוד וכו'. ואז כמובן זה מורה כבר הרבה ביקורות ודיון, וכמו מראה שחורה וכו' וכו'. אבל המציאות, אתה יודע, מה שמראה שחורה עשתה לפני 5 שנים, זה נהיה מציאות לגמרי.
נכון.
כן, כן, מטורף. החדשה השלישית ולפני האחרונה, תום קרוז. קיבל שבוע, בדיוק שפני שבוע מהיום, היה טקס מקדים לטקס האוסקר, והוא קיבל אוסקר של כבוד, על הצטיינות יוצאת דופן של מפעל חיים ותרומה, יוצאים מן הכלל לעולם הקולנוע, אני מצטט, זה הטייטל. הוא היה 4 פעמים מועמד לאוסקר, תום קרוז.
והוא קיבל?
לא.
אוקיי.
עכשיו הוא קיבל אוסקר של כבוד.
טוב, זה לא נחשב.
אבל אני מניח שבטקס, אני לא יודע למה עושים את זה ככה בחודשים לפני טקס האוסקר, נותנים למישהו אוסקר של כבוד, למה לא עושה את זה בטקס?
מי קיבל עוד? אוסקר של כבוד? באיזה חברה הוא נמצא?
שאלה טובה, אני יודע שבאותו מעמד ממש השנה, גם נתנו אוסקר דומה לדולי פרטון.
אוקיי.
שבסדר, אבל אתה שואל בעבר מי קיבלו אוסקר של כבוד, אני חושב ששחקנים גדולים שלא קיבלו אוסקר על אמת, ורצו עדיין לכבד אותם, אז נתנו להם אוסקר, אני אמא זה שאלה טובה, צריך לבדוק את זה, אני לא יודע להגיד לך בשלוף, אולי אני תפס לבדוק את זה, אבל הוא עדיין קיבל, והוא הודיע, הוא עשה נאום, ובדרך כלל יש עוד 4 אוסקרים, הוא אמר משהו כמו, סרטים זה לא מה שאני עושה, זה מי שאני, משהו ברמה הזאת, וכו', אז כן, אבל,
מגניב.
אתה יודע, בכל זאת, מפעל חיים, הבאדם משחק כזה 45 שנה או משהו, אז כן. מגיע לו. ודבר אחרון שרציתי להגיד שהוא על הגבול בין חדשות קולנוע לבין מה שראיתי. אז אני אספיר. קווין ספייסי.
אוקיי.
מכיר אותו.
כן, נאשם ואחר כך זוכה.
כן. הוא הגיע להופיע בישראל שבוע שעבר. שמעת?
כלל לא.
אז הוא הגיע והייתה לו הופעה באנגר 11. שזכיתי לבקר בה.
באמת?
כן, כן. ראיתי את קווין ספייסי.
יפה.
זכיתי לחיות ולספר על זה. אז בואו נזכיר שב-2017 הוא הואשם בתקיפה מינית של כמה גברים, באותה הזדמנות הוא גם יצא מהארון, הוא יצא ממש לפני שנה או שנתיים זכאי מכל המקרים שהוא הואשם בהם, יש עוד איזה משהו מתנהל עכשיו בלונדון חדש יחסית, אבל הוא יצא זכאי או שהוא יצא זכאי, או שהשמות בוטלו בחלק מהמקרים. בקיצור, הוא כרגע לא נאשם בשום דבר, והוא עכשיו יצא לסיבוב הופעות כזה של, אתה יודע, הוא בסרטים הוא לא משחק, אז לפחות זה. הוא מוחרם בכל העולם, וגם ישראל
מוחרם בכל העולם. קראתי משהו שהוא אמר שהוא הומלס.
כן, בדיוק, הוא אמר שהוא הומלס, הוא הפסיד 70 מיליון דולר, כי יש לו הרבה הוצאות, והוא לא מכניס, כבר 8 שנים הוא לא משחק בשום דבר. נטפליקס תבעו אותו, על 30 מיליון דולר, זה שהוא גרם להם נזק, שהם נאלצו לצלם את העונה השישית מחדש, בלעדיו, ולחתור וכו', והם זכו.
כן.
לא יודע כמה הוא שלם להם בפועל.
מעניין למה יש לו הרבה הוצאות.
תשמע, הוא חי בחיים, ברמת חיים
גבוהה. זאת הבעיה. כן. נגיד, הייתה תקופה של ניקולס קייג', שהוא פשוט קנה כל מיני פסלים במחירים מטורפים, לא היה לו את הכסף, ולכן הוא התחיל לתקופה הזאת שהוא עשה 3 סרטים בשנה.
כן. אני מניח שהוא גם חי ברמת חיים גבוהה, וגם התרגל עם השנים, וגם תחשב 8 שנים הוא לא הרוויח כסף, וגם שוב, נטפליקס 30 מיליון דולר תבעו אותו, זה לא, אתה יודע. אז הוא טוען שהוא הפסיד 70 מיליון דולר בשנים האחרונות וכו', ושעכשיו אין לו בית, הוא גר ב... למרות שאתה יודע, הוא אומר שהוא גר ב-Airbnb ומלונות, זה נשמע לי יותר יקר מבית.
כן.
אבל בכל מקרה, אתה יודע, התחלתי להגיד, ספייסי, ישראל מוחרמת בכל העולם, וגם ספייסי מוחרם בכל העולם, אז הוא בא להופיע בישראל.
זה הגיוני.
זה הולך טוב. זה המגיח המקום היחיד שיכול להופיע בו. הוא עשה European Tour, אז הוא הופיע ביום לפני או יומיים לפני בקפריסין, ואז הוא בא להופיע בישראל, ואחרינו היה אמור להופיע ביוון. והוא סיפר ברעיון מקדים שהוא עשה בערוץ, לא זוכר, זה 12 נראה לי, התקשרו אליו מהנציגים ביובן ואמרו לו שהוא צריך להחליט או אתונה או ישראל. הם לא מוכנים שהוא, אם הוא מופיע בישראל, שהוא מופיע גם באתונה.
זה קטע.
אז הוא אמר להם בסדר, אז ישראל.
מדהים.
כן.
למה בעצם הוא עוד מוחרם? בעצם.
כי תשמע, הוא נשמע על ידי לא מעט גברים בהטרדות מיניות.
לא מאמינים לזה שהוא זוכה.
בדיוק, מוסרית, חברתית, ציבורית, הוא עדיין מוחרם.
כן.
הוא עדיין קשה לו למצוא תפקידים כנראה, ואתה יודע, אז הוא הולך ומופיע במספר סיפורים ושרשירים, תכף נספר את זה להרפה, ואני חושב גם ש... תראה, הוא, שהוא התראיין, אז הוא אמר, הוא אמר משהו כמו, אני לא יודע, בדיוק לא ראיתי את הרעיון, אבל קראתי, אז הוא אמר משהו כמו, הייתי בן אדם חרה, בגדול. כאילו, דיברתי לא יפה לאנשים, התנהגתי לא יפה לאנשים, שלחתי ידיים כשלא היה צריך, אבל עשיתי שום דבר פלילי, זה מה שהוא אמר. אז כנראה שהוא, אתה יודע, לא באמת תלית שכולה.
אם הוא היה זמר מזרחי, הוא סולחים לו.
לא ולאבא שלו.
כן.
בקיצור, ההופעה באנגר 11, הופעה של כמעט שעתיים נראה לי, משהו כזה, היא מתחילה באיזה קליפ של רגעים גדולים מהקריירה שלו, סרטים וסדרות, ובהופעה עצמה הוא מספר על החיים, על החיים שלו, עם הרבה שירים של פרנק סינטרה, קאברים, פרנק סינטרה, בילי ג'ול, המון המון name dropping, מספר על ג'ק למון שהיה המנטור שלו, ועל ול קילמר שהוא למד איתו משחק, ועל בילי ג'ול שהוא הופיע איתו וכו' וכו'. הרבה סיפורים נחמדים, אבל יותר מדי שירים, כאילו היה הרבה שירים באופה, זה האסנס היה יותר שירים.
לא הייתי חושב שהוא זמר, כאילו.
אבל אתה יודע, הוא פרפורמר, אז הוא יודע לשיר, והוא יודע לספר סיפורים בצורה קריזמטית ויפה ולהתבדח, והוא יודע לרקוד סטפס, אז הוא רקד סטפס, והוא יודע נגן ממפוחית, אז הוא נגן ממפוחית, אתה יודע, הוא פרפורמר.
כן, שחקן.
כן.
ומה בקליפ הראו קטעים מסרטים שלו?
כן.
אז מה אמרים? אמריקן ביוטי?
אמריקן ביוטי, בית הקלפים,
קייזר סוזה,
קייזר סוזה, שבעה חטאים,
כן,
ועוד כל מיני, יש עוד, יש עוד.
What's in a box?
What's in a box. והוא מאוד פרו-ישראלי, הוא ביקר בישראל כמה פעמים, כולל כשהוא היה ממש צעיר, ג'ק למון, שהוא הביא אותו עוד לישראל, כשהוא היה בן 26, הוא הראה תמונות בכל הסיבורים. אז הוא היה הלך כבר בגיל 20, שהוא הלך לכותל, ועשה פה איזה סדנת משחק. הוא העלה איזה מישהי לבמה מהקהל, אזור VIP, העלה מישהי מהקהל לבמה, והיא סיפרה לו שהיא הייתה ב-86, כשהוא עשה סדנת משחק, היא הייתה שם. טורף.
יפה.
והוא ביקר מעט כמה פעמים, כולל אחרי המלחמה. הוא היה לפני שנה בא לניר עוז, ועשה עוד פעם כיתת אומן עם איזה כמה עשרות שחקנים ישראלים, ותמך בישראל. האמרגן שלו יהודי, שהבת של האמרגן עלתה לארץ כחיילת בודדה, והתגייסה לצהל, חצי שנה לפני המלחמה, וכשהתחילה המלחמה, אמרו לה, את יכולה לחזור להורים שלך לארצות הברית, היא בחרה שלו, ונשארה עוד שנתיים בצבא, אז דיבר עליה, ואירה וכו', אז הוא מאוד אוהב את ישראל, הוא קשור לישראל, אז היה יפה. מאוד נחמד, והוא בא לקבל אהבה קצת, ואתה יודע. זהו, אז היה קווין ספייסי, Stories and Songs, או Songs and Stories, זה שם הופעה, קצת אהבה כוכבים בביצה.
זה נחמד שאתה תורם ל...
לפדופילים,
לסוטים, לאנשים אלימים.
זה מצחיק, כי לפני זה הייתי בהופעה שלו, אבל הייתי בעוד הופעות שהיו בארץ, מהתחום של קולנוע וטלוויזיה, אז סיינפלד היה, והייתי בהופעה של סיינפלד, גם ראיתי הופעה שלו שגרתי בארצות הברית, וגם שהוא בא לארץ, והקודם שראיתי היה לואי סי קיי.
גם הוא.
בדיוק, אז יש לי קו מאוד מאוד, אבל אני חושב שזה היה לפני שהוא היה נשם, אני חושב, אבל...
הוא רק שלף את עבר מינו, זה לא בדיוק אותו דבר.
לא בדיוק אותו דבר, אבל מצד שני הוא הודה וזה, הוא עדיין בינתיים זכאי, אז הוא זכאי.
עדיף להודות.
בוא נחכה, נראה מי האמן הבא שיבוא להופיע אחרי שהוא מיטוי ישחטו זה ונלך להופעה.
חנן גולבלט. כן.
כן.
מה עוד ראית?
טוב, עברנו למה שראיתי.
כן, אז עכשיו היה מה שראית.
נכון, יאללה, נמשיך.
כן.
סרט ראשון שראיתי, הוא סרט שנקרא... אם היו לי רגליים, הייתי בועטת בך.
שמעתי עליו.
שמעת עליו. זה מוגדר כדרמה קומית על אישה בגילומה של רוז בירן, קוראים לה לינדה בסרט. היא מתמודדת עם משבר אישי, כשהחיים שלה מתפרקים, והיא מתמרנת בין בעיות בבית, מחלה מסתורית של הבת שלה, ומערכת יחסים מתדרדרת עם הפסיכולוג שלה. עוד משחקים קונן אובריין, תפקיד רציני, ואייסאפ רוקי, אתה זוכר שראינו אותו לא מזמן ב-Ice to Lowest, הוא היה רפר,
כן, כן, כן,
אז הוא גם הופיע שם.
אוקיי.
יש כמה בחירות אומנותיות מעניינות בסרט, למשל, לא מראים את הפנים של הבת שלה, שיכולה בבעיה מסוימת, וכל מצפה כאילו, שעוד רגע המצלמה תרד לה, וזה לא קורה בכוונה, זה כאילו משהו קצת מוזר, הסרט הוא מאוד מטריד בצורה מכוונת, כלומר הוא עשוי להטריד אותך, צלילים צורמים, צנות עזויות שהם ספק חלום, ספק טריפ, מראות שלא כל כך נעימים לצפייה, הוא כאילו בא להיות כזה מטלטל. הזכיר לי, אתה יודע, היצירות שדיברנו עליהן, כמו של לנס פון טרייר, או אם אתה זוכר, היה סרט של מוניקה בלוצ'י ב-2002, שנקרא בלתי הפיך, עם צנת אונס מאוד מדוברת.
יכול להיות שאני זוכר משהו.
אז זה עשה לי, לא יודע, טריגר לזה, כן? אז הסרט מנסה, הוא מנסה להראות כמה זה קשה לפעמים, כמה קשה החיים. אתה יודע, הוא עושה זה בלי חמלה, ובמכוון, כאילו, אתה יודע, צריך את החיים בפרצוף.
נשמע שסרט מתאים לי.
כן, תראה, אתה מכיר את זה שלפעמים
יש לה רגליים?
מה זה?
יש לה רגליים?
יש לה רגליים. אז לא יודע. לא יודע למה זה מה השם של הסרט.
תזכיר את השם של הסרט?
אם היו לי רגליים, הייתי בועטת בך.
ואין בסרט אף אחד...
אין בסרט אף אחד שקטוע רגליים.
מה אתה מדבר? אוקיי, מעניין.
אני חושב שזה יותר מתייחס למצב הנפשי שלה. כאילו אין לה כוח לחיים. אין לה כאילו...
בסדר, אבל... אוקיי, טוב, נו, לא משנה.
אתה מכיר את הימים האלה? יש לי עצמי ימים כאלה שיש לי... המון המון דברים לעשות, צריך להתקשר להוא, והעבודה, ויש לי 1,000 משימות בעבודה, ובקלוק שלא נגמר, וגם עוד משימות בבית, והילדים,
אבל אם מישהו ממש ממש מעצבן אותי, לא הייתי אומר לו, תקשיב, אם הייתה לי יד ימין, הייתי מכניס לך עכשיו אגרוף, לא, זה לא משפט,
אבל זה לא מעצבנים אותה, זה כאילו, הכי מתישים אותה, כאילו, מה שבא לעשות זה להיכנס לסמיכה, ומרוב שיש לדברים, כאילו, אני מרגיש שזה עצמית, שלפעמים שמרוב שיש לי דברים לעשות, בא לי להיכנס מתחת לסמיכה ולא לעשות כלום, כאילו, אני יודע, זה לא ייגמר לעולם, אז ככה היא מרגישה, זה, אתה יודע, אתה מכיר את סרטי Feel Good?
כן.
אז זה ההפך.
אוקיי.
זה פיל גודזילה. כן. זה כאילו, זה גרוע. עכשיו, בשורה התחומה, עשייה קולנועית טובה, אבל זה לא סרט שאני חושב שאני יכול להמליץ עליו. הבנתי, כאילו, אוקיי. אין בו כיף. הוא מורכב, הוא מיוחד, אבל הוא מדכא, והוא לא נעים לצפייה. אז כאילו, עזרת הנסע.
מעניין, כי בגלל הדברים שאמרת, שמתי אותו בטודו ליסט שלי,
אוקיי, מה אני אומר, תחשוב עליו,
תראה. אמרתי לך, אני אוהב סרטים על אנשים שבורים.
שבורים, כן. אוקיי. זה כזה.
בסדר.
אבל, לא יודע, נראה.
טוב, אוקיי.
הסרט שני שראיתי בקולנוע, אשליה 3.
אוקיי, ראית את 1 ו-2.
כן, גם אתה ראית, אני מניח את 1.
ראיתי את 1, כן, לא ראיתי את 2.
כן. אז אוקיי, אז אשליה 3 זה חבורת הקוסמים נוכלים מהסרטים הקודמים, מתאחדת שוב, הם, אתה יודע, מנסים לרכב על ההצלחה היחסית של הסרטים הקודמים, אתה יודע, ויש סרטים דומים בז'אנר כמו אושן 11, שזה גם מרכיבים,
חבורה. רגע, אבל יש שחקנים מפורסמים.
נכון, ג'סי אייזנברג, וודי ארלסון, דיי פרנקו, שבו נזכיר את אח שלו ג'יי פרנקו, איילה פישר, שהיו בסרטים הקודמים, וגם, אתה יודע, היה כל מיני שחקנים שהיו כאילו אורחים בסרטים הקודמים, מרק רפלו, מייקל קיין, דניאל רדקליף, מורגן פרימן,
ג'סי אייזנברג הוא כאילו
הגיבור.
הגיבור.
כן, כן. חלק מהשחקנים שאמרתי גם חוזרים להופעות אורח מהארבעה האחרים, והעלילות של הסרטים הקודמים, אני לא חושב שבאמת חשובות.
הם קוסמים, חבורת קוסמים, שעושים
סמים, ובסוף הם, כן, הם בסוף חושפים שחיתויות, או כל מיני מיליונרים שהם, אתה יודע, מושחתים וכולי. גם העלילה של הסרט הזה לא באמת חשובה, כאילו, אני יכול להגיד.
הם לא מעלימים איזה מטוס?
נראה לי בשני או ראשון, כן. אתה יודע, יש פה, הם מנסים לייצר איזה דור המשך, יש פה איזה שלושה קוסמים חדשים, ונבלית חדשה, והרבה הוקוס פוקוס, אבל בסוף, הסרט הראשון היה, אני חושב שהוא היה טוב, הוא היה מרענן, הוא היה מקורי, השני היה המשכון קלאסי מיותר, וגם השלישי מיותר. כאילו, אתה יודע, הדינמיקה בין הדמויות לא רעה, יש כמה צנות מבדרות, אבל זה לא מצדיק, אני חושב שעתיים.
היית בקולנוע.
שעתיים החיים, כן.
היית בקולנוע.
כן, ראיתי בקולנוע. אז דיס המלצה לאשליה 3.
הוא לא בטודו ליסט שלי.
לא בטודו. סרט שלישי, סדרה, הפעם סדרה, סדרה ב-YES, שנקראת ילד חרה.
שמעת.
כן. אז זה מה שיצא עכשיו בסוף השעה האחרון. זה 7 פרקים ב-YES, אני חושב שקראתי שגם בפרטנר TV משדרים את זה, אבל אני לא בטוח, אבל ב-YES, כן. זה סדרה של קומיקאי בשם אריאל וייסמן, לדבריו זה מבוסס על חוויות הילדות שלו, בתור הכבשה השחורה במשפחה הנורמטיבית שהוא גדל בה. מי שמשחק, הגיבור, קוראים לו שי שמטו, משחק אותו נער בשם שמואלי דקטור, אני חושב, שככה מבטאים את השם שלו. הוא ילד בן 12, סובל מעודף משקל, מהצקות של בריונים, מחוסר תשומת לב מהמורים, ורגשי נחיתות מול אחיו המוצלח שגם מחטיף לו מכות מדי פעם. והעלילה בגדול זה שהוא מגלה, במקרה זה לא ספוילר, כי זה בכל מקום רשום, הוא מגלה במקרה שאבא שלו מנהל רומן, ומחליט לסחוט את אבא שלו בעילום שם. זה בגדול התקציר העלילה. הם משחקים עוד יורם טולדנו, מנשה נוי, אפרת בן צור, יובל סגל, בתפקיד שממש קשה לזהות אותו, בתור בדופיל דרך אגב, וליאת הרלב.
אוקיי.
זה משווק כקומדיה אפלה, וזה באמת די אפל. אני חושב שסדרה מתחילה טוב ומעניין, אבל היא קצת לדעתי מאבדת מומנטום בהמשך. יש כמה רעיונות טובים, אתה יודע, אפילו הפרמיס, אתה יודע, ילד שמגלה שאבא שלו מחליט לצחות אותו בילום שבע, נשמע רעיון מעניין, וגם הוא מבקש מאבא שלו, בשביל לצחות אותו לעשות כל מיני דברים שישפיעו, והם גם דברים קצת מוזרים. לי הפריע כמה דברים. אחד, יש בעיניי יותר מדי דברים לא אמינים, ברמת ההתנהגות של חלק מהדמויות, אתה יודע. נגיד, לאבא יש את המאהבת, שזה ליאת הרלב, אז היא מתנהגת בצורות קצת שונות מפרק לפרק, בתחילה מתחילה בזה להיות קצת פרחה, ואחרי זה נהיית דווקא לא יותר ליאת הרלבית כזאת, והאבא נורא נלחץ מזה שסוחטים אותו בצורה קצת לא מתאימה לאופי של הדמות, וגם היית מצפה שאולי הוא יזהה שזה הבן שלו, איך שהוא מדבר אליו,
כן.
וגם הבן לא מאוד חכם, ילד בן 12, שאתה יודע, די מהר היה אפשר להבין שמי שעומד מולך הוא לא באמת מישהו שאתה צריך שהוא ישחט אותך, וזה קצת לא אמין בעיניי. זהו, סדרה, לא יודע, יש את כל 7 פרקים בבינג' ב-YES, היא כן מעניינת, אבל לא מתעלה לגבעים. זה כזה פושר.
אוקיי.
זהו, מפה יש לי שתי סרטים בפסטיבל הסרטים בערבה.
אוקיי.
אתה רוצה לדבר על זה?
איך היה הפסטיבל?
היה מעניין מאוד, היה פסטיבל טוב. בזמן לצאת שהיינו ביחד בפסטיבל, אני פעם ראשונה שם, אתה פעם שלישית, נכון?
כן.
אז אני פעם ראשונה שם, אני מאוד נהניתי. כאילו, טוב, דיברנו גם בשנים עברו, האווירה שם מקסימה.
יש שם משהו מקסים.
יש שם משהו מיוחד, כן. האווירה מקסימה, וזה כיף לראות על המסך הגדול בחוץ, עם מתחת לכיפת השמיים, ויש שם כזה את כל המתחם, ואנשים, אנשים של הערבה, אני אוהב אותם. זה כאילו...
אתה מגיע ויש מקום לשבת, ולקנות מרק חם, וכוס יין, או איזה... לא יודע, מה עוד, קובה או כל מיני דברים כאלה שאתה קונה אוכל.
קריך, באסד או בקריך, מאוד נחמד, מאוד נחמד, כן.
ויש לכל כיסא, יש קרבולית, עם קר מדי.
נכון.
לא היה כזה קר השנה, היו שנים שהייתי שהיה ממש ממש קר, אתה צריך לבוא עם כמה שכבות.
כן, השנה היה די חם.
כן. כן. זה אחלה, והאיכות מבחינת המסך והסאונד, לא רע בכלל, יחסית לזה שאתה רואה סרט בחוץ,
הסאונד לא מושלם, כאילו היה במיוחד בסרט הראשון שראינו ביחד, הסאונד קצת הפריע, הרגיש קצת הד כזה מוזר. אחרי זה שבסרט השני ישבתי יותר מרחוק ודווקא לא הרגשתי את זה, אז יכול להיות שזה גם נובע מהקרבה.
יכול להיות שאתה היית מצד ימין ואני הייתי קצת יותר באמצע, אולי.
יכול להיות, אבל כן, זה חוויה, זה כיף. אני יצא לי כמה פעמים לראות סרטים בחוץ מדרך לכיפת השמיים, וזה כיף. וגם שם זה פסטיבל מיוחד, ואתה יודע, גם...
11 יום, אני חושב, תמיד בנובמבר, וזה בצוקים.
בצוקים.
הבעיה היחידה באמת זה המחירים.
והמרחק.
כן, זה בערך 2.5 נסיעה מהמרכז.
כשאין פקקים, נגע לי 3.5 בו בשעה פקקים.
והבעיה שאם אתה לוקח צימר בצוקים, זה מתחיל ב-4,000 שקל לשני לילות.
נכון, זה המינימום אפשר פחות.
ואז צריך למצוא פתרונות אחרים שכל פעם אני מצליח למצוא. כי באמת זה מחירים גבוהים מדי, אבל אפשר.
כן, יש צימרים, יש אוהלים, יש כל מיני
מתחמים. נכון, ואז זה בסדר.
זה מצחיק, כי פעם שעברה שהייתי באזור הזה, זה היה כשהבן שלי היה בפלחת ושמר שם על בישת חתמר הרבה, ממש קרוב. אז שם הוא היה בחתמר הרבה ושמר שם או משהו, ואז הלכנו לבקר אותו, אז גם ישנתי בעין יאב כמו הפעם, ואתה יודע, הלכנו לבקר אותו, עשינו על האש, הבאנו לו מקדונלד, זה היה גם איזה סוף שבוע כזה, זה היה פעם אחת שהייתי, ועכשיו ממש באותו מקום וזה, וגם יש שם פעילות נחמדות, אתה יודע, היינו ערב לפני, היה איזה פופ-אפ ביום חמישי בערב, במסעדה של איזה שף מאוד נחמד, שעשה ארוחה נחמדה,
כן.
ונסענו לים המלח ביום שבת בבוקר, אז זה נחמד.
ויש את הכפר אומנים בצוקים. הכפר אומנים,
שהיה מקסים, כן.
תמיד כשאנחנו שם, אני תמיד מוצא מסלולי טיול ומטיילים, או אפשר לרדת לאילת, זה לא כזה רחוק, זה כבר שעה נסיעה מאילת. שעה, זה שעה מאילת, ואולי אפילו פחות, לא, בערך שעה מאילת, וכן, יש מלא 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 דברים לעשות, ואם כבר מגיעים עד לדרום הרחוק לערבה, אז כן, אז אחלה מקום. יופי, אז אני שמח שכבר הבאתי, אתה הבן אדם השני שאני מביא אותו לפסטיבל הזה, ואני מקווה שזה יהיה, ואני מקווה שזה יהיה, אתה יודע, מסורת לשנה הבאה.
כן.
טוב, אז איזה סרטים ראית?
אז הסרט הראשון שראינו, ותפתגיד, מה אתה חשבת עליו, זה הילדה השמאלית.
כן.
אתה יודע, בוא נעשה הפוך, אני אדבר על הסרט השני,
אוקיי.
ואחרי זה נדבר על הסרט הזה, כי אז זה ימשיך אליך. הסרט השני שראיתי, סרט שראיתי בשבת, נקרא, הסרט הנעילה של הפסטיבל, נקרא ערך סנטימנטלי.
אוקיי.
זה סרט של במאי, שקוראים לו יואחים טרייר, או טרייר, במאי די ידוע. הסרט זכה בפרס הגדול בכאן, הוא עשה סרט שמאוד ידוע לפני כמה שנים שנקרא האיש הגרוע בעולם, נדמה לי, יואחים טרייר.
אוקיי.
העלילה מדברת, אני אספר את העלילה משתי כיוונים, אפשר להגיד שזה רשמית, מה שרשום זה לאחר מות אימה של נורה, חוזר לחיי אביה גוסטב, שמגלם אותו סטלן סקרסגרד.
אוקיי.
הוא היה בחולית, הוא היה ברון בחולית, הוא היה בסיפור של וויל אנטינג, הוא היה מתמטיקאי שאמר על וויל אנטינג שהוא הרבה יותר טוב, הוא עילוי הרבה יותר מני, הוא היה עילוי ואמר, הוא בכלל מה לדבר. אז הוא בשחקן דוע. אז אמרתי, הוא חוזר לחייה של נורה, הוא במאי קולנוע מפורסם, ויש לו הצעה לבת שלו, הוא מעוניין שהיא תגלם את התפקיד הראשי ביצירה אוטוביוגרפית חדשה שעליה הוא עובד. היא מסרבת, והתפקיד נמסר לשחקנית אמריקאית שמגלם אותה אל פנינג, שדיברנו עליה גם עם בקטרינה הגדולה. אז זה בגדול
המשהו. ראינו אותה בתורף. כן?
כן, כן.
היא הרובוטית של התורף.
אז זה בגדול העלילה. ההפקה היא כזה, אתה יודע, כל הסרטים שלהם הם ההפקה נורווגית, זה נורווגית, גרמנית, דנית, צרפתית, שוודית.
אוקיי.
אז הסרט הוא קצת כמו כאן ועכשיו, עם תום הנקס, איך קראו לזה, היר?
כן, כן.
גם הסרט הזה ניצב במרכזו בית. ואתה יודע, וקצת מדברים על ההבדל, אתה יודע, יש את האמרה הזאת, יש הבדל בין house ל-home באנגלית, אז גם פה זה אפשר לראות את ההבדל הזה. הסרט הוא סרט מאוד שקט בטון שלו, מאוד מדוד ומאופק, והוא בסוף על מערכות יחסים בתוך המשפחה. משווים את יואחים טרייר בכלל, ואת הסרט הזה לסרטים של אינגריד ברגמן, סרטים מאוד קטנים כאלה ואישיים. הסרט הוא אפשר דרך כלל לספר עליו, הוא קצת מספר על משפחה, אמרת על דמויות שבורות, על משפחה פצועה. יש שם שתי אחיות שמתאבלות על המוות של אמא שלהם, וההורים שלהם שהתגרשו, ואבא שעזב, ועכשיו כשהאמא נפטרה, אבא חוזר לחיים בעצם, והבת אמרנו מסרב לצחק בסרט, ולא בגלל שסרט לא טוב, אלא בגלל שהיא מאוד כועסת על האבא, והיא לא יכולה לסלוח לו.
היא לא רוצה להיות איתו בקשר.
כן, היא לא רוצה לסלוח לו על מה שהוא עשה. וכמובן שבסרט, וזה כל העלילה, מה שאמרתי, זה כל העלילה של הסרט, ויש עוד הרבה רבדים לסרט, אתה יודע, היחסים בין האחיות, והרקע של המשפחה מתקופת מלחמת העולם במיוחד, והיחסים שלה במאי עצמו עם אמא שלו, וזה סרט, הוא יפה, הוא סרט קטן, אבל הוא נוגע ללב, והגיבור סקרסגרד מאוד הזכיר לי את אנטוני אופקינס, בהופעה שלו, מאוד, גם במראה, וגם באותו גיל נראה, כאילו, מאוד, מאוד הזכיר לי אותו. הבעיה היחידה שבאתי עם הרבה ציפיות, כי דיברו על הסרט הזוכר בפסטיבל כאן, סרט נעילה, והרגשתי שמרוב ההייפ, כאילו ציפיתי קצת ליותר. כאילו יצאתי עם סרט טוב, אבל אתה יודע, לא יודע אם הוא שווה את ההייפ שפחות היה לי, אז זה קצת כוכבית שאולי הוא היה מוערך יותר על המידה מבחינתי.
איך הוא נקרא?
ערך סנטימנטלי.
אוקיי.
זה סרט הנעילה. ואז בוא נדבר על הסרט הראשון שראינו יחד, כן. ואת תמשיכתה.
הילדה השמאלית.
הילדה השמאלית, אז זה סרט טיוואני, גם פרודוקציה צרפתית, אמריקאית, בריטית, טיוואנית. אני חשבתי שהסרט מאוד יפה ויזואלית, ומאוד מעניין תרבותית. קצת כמו לבקר בחול ולראות תרבות אחרת, כך הרגשתי, כאילו, איך שהם אוכלים סביב השולחן עם המקלות מהמנות, והאירועים שהם חוגגים ביחד, והשוק לילה, והמסורות המשפחתיות, והסיפורים שלהם במשפחה. היה מאוד, מאוד אהבתי את זה, כאילו, אתה יודע, קצת כמו שדיברו בזמנו, איך קוראים לו, הבמאי הגרוזיני,
קוזאשווילי.
קוזאשווילי, שבו מדבר על התרבות הגרוזינית, וזה, ומעביר אותה, גם פה משהו על תרבות הזה. לי לקח זמן להבין על מה הסרט ומה העלילה שלו. בהתחלה אמרתי, רגע, אני לא מבין, זה עוד פיסת חיים, עוד פיסת חיים, על מה הסרט? כאילו, לקח לי זמן, אבל בסוף אתה מבין, וזה הזכיר לי כל מיני סיפורים, אפילו על עצמי, אתה יודע, יש שם סבא שאומר לה, ילדה השמאלית, שהיד שלה זה יד שמאל, ואתה יודע, פעם יד שמאל נחשב משהו שאסור להשתמש, ואני זוכר את הסיפורים של אבא שלי, שהוא מקים אותו על יד, את הילדים בכיתה, אם הם היו כוזים ביד שמאל.
עם סרגל.
עם סרגל, אני שמאלית דרך אגב.
אוקיי.
אתה יודע, ואז הסבא אומר לה איזה משפט שאסור לשלם ביד שמאל, וזה כמו שטן, וזה כאילו איך זה משפיע על כל הבסרט, רואים את זה? זה מאוד עסקי, שאתה יודע, אתה אומר לילד קטן משהו, איך זה משפיע עליו, כאילו, נזכרתי שהייתי ילד, היה לי שכן בבניין מולי, בהרצליה, והיינו משחקים הרבה ביחד, קראו לו דודי נראה לי, ואימא שלו פעם אמרה, אתה יודע, פעם היא אמרה לנו איזה משפט, אתה יודע, מה היה, כשהיינו ילדים, איך, מה היה במקום יד שתיים? היום יש יד שתיים, מה היה במקום יד שתיים?
לוח מחירות בעיתון.
בעיתון, נכון, ומה היה פיזית, יד שתיים פיזית?
אנשים היו שמים פתק על האוטו עם...
כן, אני התכוונתי לאל תזכן, אתה זוכר את אל תזכן?
נכון, היה גם אל תזכן. לא, אגב, עדיין יש אל תזכן.
כן?
לא מסתובב את זכן?
לא.
אבל הוא לא קונה, הוא לוקח.
אז היה מוכר, אתה זוכר, היה מסתובב, צועק, ספות, תנורים, מקררים, אל תזכן, אל תזכן. וזה היה בשכונה הרבה פעמים, והאימא של ה... זה היה שתיים של פעם, והאימא של החבר שלי, של דודי, אמרה לנו פעם, אל תזכן, הם מאוד מסוכנים, הם חוטפים ילדים. לא יודע למה אמרנו את המשפט המוזר הזה, וממש פחדתי מאל תזכן, וכל פעם שהייתי שומע מרחוק את אל תזכן מתקרב, הייתי רץ הביתה בבעלה במדרגות.
מדהים.
כאילו, זה, אתה יודע, אתה אומר, ילד, איזה שטות שאומרים לך, יכולה להשפיע לך על זה, ואני גודלתי גם בסרט זה. הסרט הוא גם שיתוף פעולה עם שון בייקר מהנורה, הוא אחראי גם מופיע גם בתור התסריטאי, וגם בעריכה, כאילו, אחד התסריטאים, וגם בעריכה. זהו, סרט מקסים, אני מאוד נהניתי מהסרט.
יכולת לזהות שהוא צולם באייפון?
לא, עד שאתה אמרת לי כרגע לא הייתי יודע.
אז זה מעניין, כי אתה קורא על סרט, ואז אומרים, הסרט צולם רק באייפון, כמו ששון בייקר אוהב לעשות.
וואי.
אתה כבר באיזשהו שלב, שאתה לא יודע, כאילו, מה זה אומר, הפריט מידע הזה? אני לא יודע.
כן.
אוקיי. מאוד נהנתי, מאוד אהבתי את הסרט. הסרט בעצם מתאר אירועים שקורים למבוגרים, זה על, על החיים של המבוגרים, אבל שמי שהיא לא מספרת, אבל דרך העיניים של ילדה בת 6-5, כן. משהו כזה, והיא מתוקה. היא ממש. מתוקה להפליא. ו...
אתה מוציא משחק מילדים, זה כן, מטורף. כן. זה במאי, במאי ו... במקרה הזה.
וזה לא שאתה רואה את הסרט דרך העיניים שלה, אבל אתה רואה את הסרט דרך החיים שלה. והיא יושבת ולא מצוטטת, אלא מקשיבה לשיחות של המבוגרים, ודרך זה אתה כאילו רואה את המאורות, והמאורות כן. שקורים, זה המאורות של אנשים מבוגרים. וכן, חוץ מזה יש את השוק בטייפי, ובהכל, בכל מקום, בבת אחת, יש את הבית של הסינים. ויש איזושהי תחושה שאתה רואה את המשחק, והכל הוא מאוד מוחצן. הם מדברים בצעקות, ונורא נורא מהר. עכשיו, יכול להיות שגומרים את זה על הישראלים.
כן.
אבל יש איזה משהו שאתה לא רגיל, הקצב, התיאטרליות של השיחה, הוא שונה. והבית שלהם, כמו בכל מקום בבת אחת, הוא בית ממולגן, עמוס בדברים, עמוס, הוא בית קטן,
כן.
אבל עם המון 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 דברים, ובלגן אינסופי, והשוק הוא גם כן מבולגן, והכל...
וצבעוני,
משהו,
ואורות,
באמת.
כן.
אז יש המון המון תרבות, כמו שאתה אומר, ואת החיים, ויש אמירות, כל מיני אמירות, שאיכשהו גם מתקשר לסרט השני שראיתי מיד אחר כך, מאוד מתכתבים אחד עם השני, הסיפור המשפחתי הוא מאוד מעניין, והתפיסה התרבותית, בקיצור, כן, כן, סרט מאוד, מאוד יפה, הסרט הראשון שראיתי בפסטיבל לפני 3 שנים, היה ימים מושלמים.
נכון.
או חיים מושלמים? ימים מושלמים, אני חושב.
על המנקה שירותים.
ימים מושלמים, נכון. וזה תמיד שאלה, אם אני אמליץ לך לראות את הסרט הזה, האם אתה תצליח לראות אותו, כי זה סרט שראית אותו בפסטיבל. נכון. ואת ימים מושלמים הוא אחרי, אני חושב, איזה 5 שנה הגיע לקולנוע, כן. ויכולת ללך לראות אותו. ואני ראיתי שיש איזה סרט שנקרא ננדורי, שהופיע בפסטיבל
אוקיי.
עכשיו, והוא יוצא לקולנוע בעוד כמה שבועות.
אבל לא ראיתי אם הסרט הזה הולך לצאת או לא.
אז זהו, זה לא כל הסרטים, ואני מאוד, אני ממש מקווה שהסרט הזה יצא לקולנוע, או לנטפליקס, או למשהו שאפשר לראות,
בסוף כי... יהיה אפשר לראות בסטרימינג איפשהו כנראה.
אני מקווה.
זה בטוח.
לא, לא, לא תמיד. גם. לא תמיד.
כן,
אז זה סרט ממש מומלץ.
זה דרך אגב, ערך סנטימנטלי היה בשבת בערב, אתה יודע, וזה יש לך שלא, כמו שאמרת, שתיים וחצי נסיעה חזרה, והתלבטנו עם אשתי, אמרנו אולי בשלב, אולי אני מוותר כבר לסרט, מה נשאר, נתחיל לנסוע ב-10 בלילה חזרה, ויום ראשון עבודה, וזה... ואז שאלנו את השאלה, רגע, אין לנו זמנות אחרת לראות את הסרט הזה? ואתה יודע, אז אמרנו, לא בטוח, אז טוב, כבר פה, אתה יודע.
זהו, אז יצאנו מהסרט, קניתי לי מרק, ישבנו כמה דקות, ונכנסנו לסרט הבא, שנקרא At Work, או בעבודה. ובסרט, פול הוא צלם שמחליט לזנוח את המקצוע שלו, של צילום, עבור החלום להיות סופר. והבעיה היא שמי אדם רגיל שמרוויח את כספו ולחמו, פול הופך להיות אדם שלא מצליח להרוויח כסף, כי הוא סופר, והספרים שלו לא מכניסים הרבה, והאוצר רוצה שהוא יכתוב את הספר הבא, והוא די חי על סף עוני. אבל יש לו חלום, הוא רוצה להיות סופר, אז הוא נרשם לאתר ג'ובר. הסרט הוא סרט צרפתי. ובאתר ג'ובר אנשים מחפשים עבודות מזדמנות, ועובדים מציעים את עצמם כעובדים זמניים, ומעסיקים מחפשים עבודה זמנית, עבודה לא של ימים, אלא של פעולה. נגיד, קיצוץ דשא. זאת אומרת, תבוא לקצץ לי את הדשא בגינה.
כמו בפייבר.
משהו כזה. אני צריך מישהו שיפרק לי את המיטה. אני צריך מישהו שיתלה לי מראה, שירכיב לי ארון. כזה, הנדימן כזה. ואז הג'וברים, יש ביניהם מין מחירה פומבית, שכל אחד מציע כמה כסף הוא רוצה עבור העבודה. אבל זה לא מי שמציע הכי הרבה, כמו בחירה פומבית, זה מי שמציע הכי מעט. אז יש כאילו מרוץ בדרך למטה.
כן.
זה שמציע הכי זול, בסוף יקבל את העבודה, אתה זוכה בעבודה. אבל אתה מקבל מעט מאוד, מעט מאוד כסף. אז זהו, אז ככה הוא חי, ובסרט הוא שכבה אחרי שכבה, הוא משיל את השייכות לנורמות החברתיות של השכבה שאליה הוא שייך. משהו כזה.
בגלל שהוא הולך, אז כל מיני עבודות יחסית יותר בזויות בשביל להתפרנס.
כן, והוא מתפרנס מעט מאוד, 20 יורו עבור עבודה של חצי יום, ואין לו הרבה כסף. והוא מודד, מישהו, חבר שלו רואה אותו, ואומר, אתה היית צלם, ומה? הוא לוקח אותו כנהג, מונית. ואז הוא אומר, ואז נכנס מישהו ומזהה אותו, ואומר לו, אתה היית צלם, ולמה אתה עכשיו צלם? ומזמין אותו לארוחת צהריים. ואז כשהוא מבין שזה מה שהוא עושה, אז הוא אומר, אוקיי, אתה יודע מה, ארוחה היא עליי, כזה, אז כן, אין לו, אין לו כן. כסף, הוא חי ממש מהיד לפה, והוא עושה עבודות מאוד מאוד פשוטות, וכל זה בשביל החלום להיות סופר. אז יש פה ביקורת על הגיג איקונומי, על הכלכלה הזאת של אנשים, אתה יודע, נהגי אובר,
כן,
למשל.
כן.
של כל אחד יכול להיות בעל מקצוע דרך אתרים באפליקציות, ואת המרוץ למחיר הנמוך ביותר. אז יש פה איזושהי אמירה ביקורתית על החברה, ועל העובדה שהחברה מבקרת את הנון-קונפרמיסט, שמוכן להתבזות במרכאות כפולות, וללכת לשבור קיר של בית, או משהו כזה, ולא עושה עבודה שמכבדת. אותו, או את, כן. את השכבה החברתית שהוא שייך אליה. ומי קובע בכלל מה זה מכובד ומה זה לא מכובד. וישבנו וראינו, והיה מרתק. אני מאוד מאוד נהניתי. הדרך שהוא עושה למטה היא מאוד מייצרת המון, אני לא יודע הזדהות, אבל אמפתיה. אמפתיה מאוד מאוד גדולה לפול, ורצון לראות את סוף טוב. ומתכתב עם הילדה השמאלית, בנורמות החברתיות, בביקורת שמעבירים על מי שעובד בעבודה שהיא לא מכבדת את בעליה, שגם זה קיים בילדה השמאלית.
בגלל שאתה מבין את השאלה, אני מניח, אחד זה, אתה יודע, הוא המרדף אחרי החלום, מה אתה מוכן לעשות בשביל להגשים את החלום שלך,
כן,
אתה מוכן באמת לעשות את זה.
כן.
וגם יש פה תמיד את השאלה, הוא בכל... רגע נתון, אני מניח, יכול לחזור להיות סופר.
להיות צלם. רק שהסצנה הראשונה בסרט, הוא מוכר את כל המצלמות שלו.
בסדר, אבל אתה יודע, אבל המקצוע קיים, והידע קיים, יכול היה להגיד, יאללה, לא עבד, אני...
משקיע עכשיו 5,000 דולר שאין לי לקונה מצלמות.
כן, וחוזר ל...
אולי.
אני יודע. למרות שהוא, אתה יודע, אז הוא יודע רק מה השמעות של לוותר על החלום, וללכת אחורה מבחינתו, והוא לא רוצה, הוא, אתה יודע.
כן. אז זה נקרא At Work, סרט צרפתי. שראית אותו בפסטיבל הסרטים בערבה. סדרה שראיתי נקראת All Her Fault, בשכונת יוקרה. אמא עובדת באה לקחת את הבן שלה מפליידייט, רק כדי לגלות שהכתובת שהיא באה אליה, זה לא החבר של הבן שלה. היא דופקת בדלת ואומרים לה, סליחה, כאילו אין, זה לא. ואז היא מתקשרת לאמא של החבר של הבן שלה, והאמא אומרת, אנחנו לא קבענו פליידייט היום. בדיוק.
כן, כן.
ועכשיו הוא נעלם. אז סדרת מתח, שאלת אותי איפה רואים את זה? רואים את זה בפיקוק?
פיקוק, בערוץ של פיקוק. יש אפליקציה של פיקוק, VPN, יש לי מנוי, ורואים.
אני חושב שגם אפשר לראות את זה באמזון.
זה פיקוק זה של... איזה חברה? לא, לא, זאת עם ה...
טווס.
לא, ציבי הקשת זה...
CBS?
לא זוכר. לא CBS.
NBC. לא משנה, לא משנה. בקיצור, על מה הסדרה? אז הסדרה זה על, אני חושב שזה 8 פרקים, והשאלה זה okay. הוא done it, מי חטף את הילד וכולי, והאם הילד בחיים, והאם הוא יחזור, הרבה סימני שאלה, אבל הנושא הוא חלוקת תפקידים בבית בין האבא לאמא. החלוקה של גידול הילדים, מי מוציא את הילדים מהבית ספר, למי הקריירה יותר חשובה, מי אחראי לסידור של הילדים אחרי בית הספר, מי יכול לעבוד עד מאוחר, מי משכיב את הילדים לישון, על זה הסדרה, חלוקת התפקידים. אבל סדרת מתח, וכמו יש ז'אנר כזה, אתה ראית ארנבת שחורה?
לא, דיברת על זה ולא ראיתי.
אז זה היה גם בארנבת שחורה, זה הז'אנר הזה של העלילה מתקדמת קדימה, ואז קורה איזה משהו, אבל בשביל לתת לך קונטקסט, קופצים אחורה ללפני 5 שנים, מראים לך איזה 20 דקות של מה קרה לפני 5 שנים, ועכשיו אתה מקבל קונטקסט חדש. תקשיב, אני מבין למה עושים את זה, אני לא אוהב את ה... יש פעמים שלראות סרט או סדרה לא לינארית, זה תורם לה... אני לא אוהב את הסגנון הזה של האי-לינאריות.
אוקיי.
אני לא מת על זה. לא אהבתי את זה בארנבת שחורה, אני לא אוהב את זה ב-All Her Fault. לא משנה, אתה יודע, יש לזה הצדקה, יש כאלה. אבל מה שכן, בסדרות מתח כאלה, הסיפור חייב להיות מדויק. הוא חייב להיות מדויק, וכשזה לא סביר שהמשטרה לא עושה את ה... דברים, את הדברים הבסיסיים, אתה יודע, לעצור את הפושעת ולקחת לה את הטלפון. הדבר הראשון שעושים, לא, נותנים לה ללכת לים, וזה, אוקיי.
אז, זה לא קרה במציאות, הדברים.
לא, 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 מה פתאום?
אז,
אז כשאתה רואה את זה בסרט, אתה אומר, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שהמשטרה, היא לא תעצור אותה ותיקח לה את הטלפון, הדבר הראשון, נכון? אוקיי. אז זה פוגע, אני אומר לך באמת, זה פוגע באמינות.
באמינות, דווקא נשמע מאוד אמין.
כן, כן, כי אתה אומר על עצמך, זה לא מציאותי שהמשטרה תיתן לחשודה המרכזית ככה להעלים ראיות. ה-red herring מפוזרים כל הזמן. אתה יודע, דיברנו על מה זה red
herring. פעם שלישית.
האישה עם השיער האדום היא הפושעת. לא, כמה פעמים אפשר לעשות את הטריק הזה ש... איפה היית? הלכתי למסעדה, לפגישת עבודה, ואז מגלים שהוא משקר. טננננה, הוא הפושע. לא, כי יש לזה תירוץ אמיתי. עכשיו, אוקיי, קורה פעם אחת, קורה פעם שנייה, קורה פעם שלישית. זה לא... יש בעיה בתסריט. אבל, הבעיה הכי גרועה, זה שאתה רואה את הסדרה ואתה אומר... לא יכול להיות, זה אישה כתבה את הסדרה הזאת. ואז אתה הולך ל-IMDb, ואתה רואה ש3 נשים כתבו את הסדרה הזאת, ולמה אני מתכוון? כל הגברים, רעים, שקרנים, לא שותפים במשק הבית, לא רואים את הנשים שלהם, כל הנשים מדהימות, מג'נגלות, בין עבודה ובית, הן מושלמות.
כמו בחיים, צחי, ככה זה בחיים.
והן סובלות את הגברים שהן נשואות להם. תקשיב, נו, די. לא יודע, זה. כאילו, יש לך בעיה עם עולם על גברים, מה, זה מה שאת עושה עכשיו, כותבת תסריט לסדרה, ניחה. סרה סנוק היא האחות מסקסשנס, דקוטה פנינג משחקת, מייקל פנה, גיבורל כזה. נו, מייקל פנה, הוא במרוול. אתה לא יודע, הוא באנטמן.
כן, רציתי להגיד אנטמן, אבל אוקיי.
כן. ואבי אליוט היא...
אני יודע מי זה.
אתה יודע מי זה, אוקיי. ואבי אליוט האחות מהדוב. אז יש שם פרצופים מוכרים, כן, שלא. כמו שאתה אומר, זה הזמן, איך סיפרת על האלטל זכן שהפחיד אותך, אז אני חושב שזה הזמן לספר שטלי, לפני הרבה שנים, אמרה לי, אולי תיקח את מאיה לשחק עם... אמרה לי איזה שם, רון מהגן. ואז הלכתי ודפקתי בדלת ואמר שלום ונכנסנו, ואז מאיה שיחקה עם רון מהגן. ישבנו שם שעתיים, ואחרי שעתיים אמרתי תודה ולקחתי את מאיה וחזרנו. אני בינתיים דיברתי עם האמא וזה, קיבלנו לשתות. ואחרי שהגענו הביתה, אמא של רון מתקשרת ושואלת למה לא באתם. לקחתי אותה לרון.
לרון הבן ולא רון הבת.
משהו כזה.
הבנתי.
משהו כזה. ככה זה כשאתה נותן לאבא את הסידור של אחרי הבית ספר. כן. אוקיי. זה מהסיפור עם המשפחתי. אז זה פיקוק, All Air Fault.
זה של דרך אגב NBC Universal, פיקוק.
אוקיי, סבבה. הסדרה האחרונה שראיתי נקראת The Beast in Me.
ברור. התחלתי.
אוקיי, בסדר. כן. סופרת מצליחה, שהיא גרושה מבת זוגה, מקבלת הצעה ממיליונר עם מוניטין מפוקפק, יכול להיות שהוא אפילו רוצח את אשתו לשעבר, והיא מקבלת מנו הצעה לכתוב ספר. קלר דנס משחקת כאגי וויג, נכון, מהומלנד. היא משחקת אישה לא כל כך יציבה רגשית, קצת כמו בהומלנד, קצת כמו בפליישמן מחפש צרות, אוקיי, או פליישמן בצרות, משהו כזה, הייתה סדרה כזאת. ויש לה את המניירות הרגילות, הדיבור הקטוע, עיניים המרצדות, הסנטר הרועד, כן, אוקיי. מתיו ריס מאמריקאים משחק את נייל ג'רוויס, זה המיליונר, אדם עם זהות כפולה, בזהות אחת הוא איש משפחה למופת, בשני הוא רוצח בדם קר. תשמע, תראה, כשזה מגיע למצב שיש לך סצנה אחרי סצנה אחרי סצנה, שמישהו בוכה כי הוא עובר משבר בחיים, אבל זה קורה ברבע שעה, שלוש סצנות מחוברות, כאילו איך זה יכול להיות שהם לא קלטו שזה מה שהם עושים? זה שמונה פרקים, אני אגיד שני דברים. אחד, אם אתה רוצה לראות את הסנטר הרועד של קלר דנס, סבבה, מצוין, כן. פרק שש נגמר בקליפהנגר מטורף, ואז מה קורה בפרק שבע? לפני חמש שנים.
כן.
איך אני שונא את זה, יאללה. יש לך פילר, כל פרק שבע זה לפני חמש שנים, עכשיו תקבל קונטקסט חדש על כל מה שראית עד עכשיו.
בדלסטופס עשו עונה שלמה על זה, כאילו נגמר בקליפהנגר, והעונה הבאה תתחיל מהנקודת מבט של מישהי אחרת כל הסיפור, נכון? אז אתה יודע.
לא יודע. לא, אבל זה שטנס של שני פרקים לפני הסוף, זה קליפהנגר, פרק אחד לפני הסוף, לפני חמש שנים.
אבל זה, תרגיל את הסרט הידוע, והוא לא עובד הרבה פעמים.
זה לפתור את כל הזה.
לא יודע.
לא אוהב את זה.
אוקיי. אני דווקא...
לא אוהב את זה. אני לא אוהב. זה בנטפליקס אגב.
כן, כן. בנטפליקס, נכון.
כן.
היא אגב מאוד מדוברת, וקראתי ביקורות טובות, התחלתי לראות. אני אגיד לך שאני אראה עוד יותר מחצי פרק, מה אני חושב.
טוב, אם אתה רוצה לראות את הסנטר של הרועד, כל הזמן, וכולם בוכים שם ועוברים משברים בחיים, ו... בסדר, ניחה. טוב, בוא נעבור לסרט העיקרי, דיברנו הרבה, דיברנו המון.
דיברנו רגיל.
לא, נכון, היה לנו פסטיבל.
בסדר.
הנרדף. כן, על מה הסרט?
The Running Man.
נכון. בחברה החיה בעתיד הקרוב, הנרדף הוא שמה של תוכנית טלוויזיה מובילה, שבה תחרות קטלנית, שבה מתמודדים המכונים נמלטים או נרדפים, נדרשים לשרוד 30 יום בזמן שהם ניצודים על ידי מתנגשים מקצועיים. כמו שאמרנו בפרק הקודם, אנחנו עושים פרק אחרי פרק. פרק הקודם זה היה התורף שטח פירי, עכשיו זה הנרדף, זה רימייק של סרט מ-1987, שביים פול מייקל גלאזר, שאם היית אומר לי פול מייקל גלאזר, לא הייתי יודע מי זה.
באמת?
סטארצקי.
ברור.
כן, לא.
אני ישר עליי לראש.
איך קראו להאץ' מי שמשחקן?
הוא זה, אני לא יודע.
אתה רואה?
אבל את פול מייקל גלאזר יודע.
אבל האץ' יותר מפורסם, הוא הבלונדיני היפה.
אבל אם תגיד השם, אני אגיד לך, אם תגיד השם, אני אגיד לך מי זה.
לא זוכר.
אתה לא זוכר, אוקיי.
אוקיי, סטארצקי והאץ'.
רגע, מה פול מייקל גלאזר אמרת?
סטארצקי.
לא, מה אמרת שהוא עשה?
הוא היה במאי.
של מה?
הנרדף.
לא.
כן.
לא.
תבדוק.
לא. אוקיי. אדגר רייט הוא במאי.
של הנרדף הזה.
קודם?
מ-1987, אני אתחיל מהתחלה. זה רימייק של סרט מ-1987, שביים פול מייקל גלאזר. סטארצקי היום בן איזה 90, מה אתה כאילו...
לא הבנתי, אתה אומר לי זה, כן.
כשאני הייתי ילד הוא היה בן איזה...
כן, אוקיי.
השחקן הראשי בנרדף מ-1987 זה ארנולד שוורצנגר, כמה זמן לקח לי להגיע לזה. אוקיי, כמו בדיוק בתורף.
כן.
הסרט הזה מוים על ידי אדגר רייט, ומשחקים פה גלן פאול, ג'וש ברולין, קולמן דומינגו ולי פייס. שאפשר לראות אותו במוסד.
כן.
טוב, אורן.
יאללה.
מה חשבת על סרט הנרדף 2025?
כן, אז תראה, בוא נתחיל מזה שאדגר רייט, יש לו בדרך כלל חזון קולנועי מליב. ואני חושב שגם כאן טבעת האצבע שלו בולטת לעין. כלומר, אתה מדבר יותר פרטי, אבל בצילום, בסגנון, זה אדגר רייט, כמו בייבי דרייבר, כמו סקוט פילגרים נגד העולם, כאילו, הטבעת האצבע ניכרת. אני, יש לי פינה חמה, דיברנו על סרטי שנות ה-80 שהיית תוכנית הקלטות עליהם, אז הציג גם הנרדף היה כזה, ואהבתי אותו, זה טרשי, אבל...
כן, כן,
אבל,
אני לא חושב שהוא שורד את ה...
אני לא יודע, אני לא ראיתי לו אחרונה, אני, לא, כן. אני גם לא בטוח שהוא במבחן הזמן, אבל אני אז מאוד אהבתי אותו. ויש קצת הבדלים בין השתי סרטים, כאילו בין שני הסרטים. שם המרדף היה באיזה עיר תת-קרקעית, שהיא הייתה רק לצורך המשחק. ופה המרדף הוא ברחבי העולם פתוח, עולם פתוח, מה שנקרא. שם הם היו, הם גם שמו קבוצה, אבל הם נחמו כקבוצה, הם נשארו כקבוצה ועזרו אחד לשני, ופה יורדים שלושה והם מתפזרים כל אחד לעצמו. שם את שוורצנגר הפלילו, ברצח שלא קרה, ועשו לו דיפ פייק, שכאילו הוא רג איזה שוטר נדמה לי, ואז הענישו אותו בלכנס המרדה, ואז הוא היה תחושת הנקם שלו, הייתה מאוד חזקה, שפלילו אותי, ואני נצח וירא, ואני אצא לנקום במי שנכנסתי לבו.
על ביבק הוא אומר. הוא אומר את המשפט הזה.
שם זה, כן. שם, משם זה הגיע. התחיל, לא? לא
אני לא זוכר אם הנרדף היה לפני, אני לא יודע.
כן. הנרדף, לא, הראשון היה לפני, 84, וזה 87.
זה 87.
כן.
בראשון הוא אמר על ביבק?
כן, כן, כבר בראשון.
לא חושב.
בטח, הוא נכנס תחת המשטרה בהתחלה, והוא מבקש את המדים או משהו, ואז אמרו לו, או איזה שם אמרו לו, אי אפשר, אומר על ביבק, הוא יוצא, הורג מישהו וחוזר, ואז...
אוקיי.
ופה גלן פאוול דחקו אותו לפינה, והוא החליט בעצמו להשתתף, אז זה קצת שונה. תראה, גלן פאוול הוא כוכב, כיף כן. לראות אותו. אני חושב שהמשחק שלו טוב, האקשן טוב ומסוגנן, כמו שאמרנו על אדגר רייט. הפלט הצבעים, אתה יודע, כמו שאומרים להגיד, מרשימה עם האורות ניאון והזה. הסרט הוא כיפי, הוא מצחיק לפרקים, אבל הוא קצת השאיר אותי בתחושה של לא מאוד, כזה nothing burger כזה. כאילו הוא נהניתי וזה, אבל הוא לא השאיר חותם אחרי זה. וכאילו היום שניסיתי לזכר על מה הסרט, לקח לי זמן לזכר בקטעים וזה, כאילו לא השאיר עליי רושם יותר מדי. אז הוא עושה, אתה יודע, יומיות כזה, אבל קצת nothing burger כזה מבחינתי.
אוקיי.
זהו, זה מה שחשבתי בגדול.
בכוונה לא אמרתי, מבוסס על ספרו של...
סטיבן קינג.
לא יאומן, כמה סרטים ראינו השנה של סטיבן קינג. זה ממש לא יאומן. אני חושב שלפני חודש דיברתי על הצעדה, The Long Walk,
נכון,
של סטיבן
נכון.
קינג, שדובר על זה שיש משחק טלוויזיה שעושים, שהאחרון שנשאר, ועושים אותו כי להכניס מוטיבציה לצופים, שזה די אותו סיפור,
כן.
ממש אותו דבר. מוזר שסטיבן קינג כותב שני סיפורים אותו מוטו, אוקיי. זה קצת כמו נראה, אתה יודע, זה... בסוף זה לחם ושעשועים.
כן, כן.
גלדיאטור. כאילו, לא, are you entertained? גם שם נעשה לו עוול, לאישה, לילד, כאילו, זה גלדיאטור. אבל גלדיאטור היה טוב. ואתה רצית שהוא ינצח, שהוא האחרון שישאר בחיים.
גם בנרדף הראשון.
כן.
תשמע, אני חושב שקראתי היום שסטפן קינג עשה, או סטיבן קינג עשה, 30, כאילו, עשו על סמך הספרים שלו 37 סרטים ו-37 סדרות.
מדהים. מדהים. לא, אבל אני אתן לך עוד רפרנסים. משחקי רב, אותו דבר, נכון? אז אני אומר כמה פעמים אותו הסיפור, ומה מחדש את הגרסה הזאת לגרסה יותר טובה? אני לא יודע, כי באמת הסרט מ-87, אני לא חושב שהוא שורד את שיני הזמן, אבל אז לזמנו אני חושב שהוא סרט פחות טוב, כי אני לא חושב שזה יהפוך להיות סרט קלט.
כן.
והנרדף כן היה סרט נכון. קלט, של ילדים בני 12-13, וזה לא יהפך.
ו-15-16 גם כן.
כן, כן, כן. אז כמה הוא דומה לסרט המקורי? כן, כמה הוא דומה למציאות?
יש משחק... הרבה.
יש, אתה חושב?
לא יודע אם דומה למציאות, ויש הרבה רפרנסים למציאות.
הישרדות, לא יודע.
הישרדות, AI, הנדסת כן. תודעה, ריאליטי, דיפ פייק, לא יודע. יש.
עוד קשת. לא, כן, לא, אולי, אולי, בסדר. אני חשבתי שכיתה האקשן היו פשוט לא מעניינים. פשוט לא היו. היו איזה שניים, שלושה, זה היה לא מעניין, לפעמים לא סביר.
הם היו יפים, אבל...
לא יודע. לסרט נכנסו ויצאו דמויות. כאילו נכנסה דמות, יצא דמות. נכנסה דמות ככה, כל הזמן, לא היה איזה משהו רציף. לא התחברתי לאף אחד, לא היה אכפת לי מאף אחד. כן ימות, לא ימות, כאילו.
וויליאם אייץ' מייסי, הופיע שם בתפקיד.
לא הרגשתי רוטינג לאף דמות, ולכן לא היה לי אכפת, ולכן זה לא זכיר, כי קטעי האקשן לא... אין שם דמויות, אין שם קטעי אקשן, כמו שאתה אומר, אין שם כלום, אני לא חושב שזה סרט טוב, זה קצת חבל. בסדר, עוד סרט של סטיבן קינג,
כן.
גלן פאול יכול היה, ג'וש ברולין יכול היה לעשות יותר. בסדר, לא משהו. אז בוא נעבור לספוילר.
יאללה.
אני אגיד לך, היו לי כל מיני בעיות עם הסרט. הבעיה הכי גדולה שלי זה שזה הפוך. הסרט הוא הפוך.
אוקיי.
כלומר, אם הוא נמלט, הייתי מצפה שהוא יצא לרחוב וכולם ירדפו אחריו, כי גם יש פרס כספי, מי שמסגיר אותו. כל מי שהוא נתקל בו, עוזר לו. ולא סתם עוזר לו, הוא נתקל במומחי עזרה. באלה שיש להם מרתף סודי, וזה שהוא יש לו אולפן הקלטות, ושיודע לייצר, לכל אחד, הוא במקרה נתקל ברחוב, באנשים שהם הכי מומחים לעזור לנרדף. אני לא יודע, זה...
אז בסרט הראשון, של שוורצנגר, ב-87, אז זה היה מאוד יפה, הקטע, איך שהוא לאט לאט התחיל לזכות בעדת הציבור. הוא יותר, מתחיל מפושע נמלט, ולאט לאט שהוא עושה עוד מעשים ועוד מעשים, ואנשים רואים בלייב את המעשים, ולא את הכל, יש שם רק קטעים שהם עושים דיפ פייק ומשקרים על מה שהוא עושה, אבל יש גם קטעים שאתה, ולאט לאט הוא
זוכה. אבל זה קהל הצופים.
נכון.
וכמו שאמרת, בסרט הראשון, הם יורדים לתת קרקע, והוא נלחם, יש שם מלחמות של גלדיאטורים.
כן.
סבבה. פה הוא יוצא לרחוב, והוא נמלט מהרחוב.
נכון,
אנשים שונאים
פה,
אותו.
אבל גם פה אנשים לאט יותר, לאט לאט לא, עוברים לו, כי הם שונאים זה... את ה, אתה יודע, את ה, שונאים את התקשורת, שונאים את
הריאליטי. זה הסוף.
לא, זה לאט לאט נבנה, אני חושב.
כן, אבל במהלך הבריחה שלו, היית מצפה שאלה מייצרים סיפור שנאה כלפיו וכלפי שני נכון. אחרים, מייצרים את הסיפור הזה.
נכון.
בשביל שהוא יוצא לרחוב והוא יצטרך להתחפש, כי אחרת אנשים יצביעו עליו ויסגירו אותו. זה כמעט לא קורה. זה היה כל כך, היה יכול להיות כל כך מעניין.
אבל הוא הולך לחבר שמכיר אותו שיעזור לו, אתה יודע, כי זה מישהו שהוא מכיר אותו מלפני וכאלה.
תחשוב
לא.
כמה זה היה יכול להיות מעניין.
ואנשים אחרי ששונים את השלטון.
אם הוא היה נרדף. הוא לא, הוא נרדף רק על ידי חבורת. אז למה צריך היה את כל הסיפור רקע? באמת, אני לא מצליח להבין את זה. שלא לדבר על זה שהם נותנים לו טרקר עם GPS על היד. אני לא מדבר על ה... כאילו הסיפור היה שבגלל שהוא צריך לשלוח כל יום מכתב מצולם, אז דרך זה שהם יודעים שהוא מאיזה תיבת דואר הוא שלח, כך הם יודעים איפה הוא, שזה גם כן. אני לא מצליח להבין את זה, אפשר היה לעשות, הוא יכול היה לעשות מיליון דברים שלא יגלו אותו, אם, לא יודע, אם הסרט היה רוצה להיות חכם, אבל הסרט לא מנסה להיות חכם, אבל הם כל כך יוצאים מגדרם בשביל להראות שהמכתבים המצולמים האלה, שהם שמים לו ג'יפ, הם שמים לו שעון, הם יודעים איפה הוא כל רגע, אני לא מבין את זה. אבל עוד מה שהפריע לי, שזה משחק טלוויזיוני, הכי גרוע בעולם.
למה?
כי המרדף הוא 24 שעות ביממה.
כן.
אבל השידור החי הוא רק בין 8-9. רוב הדברים קורים
מחוץ ל... כמו באח הגדול.
יותר מזה, כל הדברים קורים מחוץ ל... אחד האנשים שמתו, זה לא קרה בשידור חי.
כן, אז הם מראים אחרי זה.
הרי שני נערים, אז הם הראו... איזה משחק טלוויזיון זה? אני לא מצליח להבין.
ויש לך זימות לעוד רייטינג, שאנשים רוצים לראות, אז למה לא...
לא, זה פשוט... יש שם כל כך הרבה דברים בסיפור.
זה ביקורת על פריים טיים וזה, ואיך...
לא, אבל אפשר היה לעשות משהו, בקלות אפשר היה להפוך את זה למשהו מעניין, וזה לא. זה לא היה. זה בדיוק הסיבה למה זה לא היה מעניין.
לי הפריע משהו אחר.
כן.
לי הפריע שהסרט, לדעתי, היה יכול להיות הרבה יותר טוב אם הוא היה עוצר כמה דקות קודם. כאילו...
כן, אתה רוצה לדבר על הסוף המטופש.
כן, היו שתי נקודות שאמרתי, אם זה היה מפסיק עכשיו, זה היה יותר טוב. היה, אני אגיד לך, אחרי הסיפור עם המטוס, בסוף היה תקר במטוס, ואז שלחו טיל למטוס והתפוצץ, ואז הנה ניצחנו, ואז הוא גילה בעצם שהכל שודר בלייב, וזה גרם לטיסת ההמון, ועכשיו ההמון יוצא נגד נגד הראנינג, והם גילו שבעצם היו מושחתים. היה אפשר לעצור את הסרט אז. אתה לא יודע אם הוא חי או מת, אתה לא יודע זה, וכאילו עשית משהו כאילו, הנה, המסר שלו עבר, והנה זה גרם לטיסה ברחוב, וזה היה סרט יותר טוב לדעתי. וגם אפשר לעצור את זה איזה דקה אחרי זה, שהיא יוצאת החוצה והיא רואה כנראה אותו בתחפושת, עומדת בחוץ עם השלט, ואז כאילו אתה יודע, יש לך עוד רמז שהוא כנראה גם חי, אבל הוא במחתרת, וגם אז היה אפשר לסיים את הסרט. כן. אבל לא, הם היו צריכים להמשיך אותו שהוא הולך ונוקם והורג את ג'וש ברולין וכו', שזה הקלישה ההוליוודית.
ואז הוא שחה בעדת הקהל, זה הנקודה שהקהל עובר לטובתו, כן. לא ברור בדיוק למה.
אז אני חושב שזה היה יותר מעניין אם זה היה נגמר את ה-10 דקות קודם. אני חושב שזה היה יותר מעניין, והיה שם שתי נקודות שאמרתי, וואלה, פה זה היה יכול להיות...
בקיצור, מה שאתה אומר זה שההתחלה לא הייתה טובה, האמצע לא היה טוב, הסוף לא היה טוב, זה הכל. כל השאר היה מצוין.
כל השאר היה אחלה, כן.
האינסנטיב שנתנו לו, הכוח המניע שלו היה שהוא עצבני.
כן, כן.
זה היה הכוח
של... אנגר מנג'מנט.
בדיוק.
כוח העל שלו.
בדיוק.
הלק.
לא, זה באמת תסריט חלש, באמת,
נכון?
פשוט תסריט חלש.
שמת לב את הצנות שראו את שוורסנגר?
כן, בכסף.
נכון, על השטרות. הדמות של השטרות בהתחלה, זה היה איסטר אג. ואם כבר מדברים על כל מיני קוריוזים, אז היה את הסצנה של הום אלון, כמו הום אלון,
כן.
היה את, איך קוראים לו? מייקל סרה?
כן, כן, כן.
שהיה סוג של ווירדו כזה שמחכה שרק שיגיעו הזה, והכין את כל הבית לו לסגנון של הום אלון, ועשה להם קצת כאילו מצחיק, אבל בסדר, אז היה חמוד. אדגר רייט, אני הזכרת מקודם את אנטמן עם...
משהו פנה.
פנה, כן. אדגר רייט היה אמור לביים את אנטמן. ואז הם פיתרו אותו ולקחו מישהו אחר, והוא אומר שהיה יש בית בלד בינו לבין מרוול מאז, אז הוא הביא את טאנוס להיות הנבל, והוא הלביש את גלן פאוול בחליפה של אנטמן, אדום, אדום שחור. אז אני לא יודע אם הוא עשה את זה בשביל להטריל את מרוול, אבל משהו נחמד, כן. ואמרת שבאותה שנה יש לנו הטורף, הנרדף, הנושא השמיני, כאילו אנחנו בייטי.
לא, אבל שוורצנגר זה היה התאים של שני הסרטים האחרונים.
כן, ואתה יודע, והזכרת, היה באמת כל מיני דברים של הנדסת תודעה, וכאילו ביקורת על הקרדשיאנז עם התוכנית של כאילו איזה משפחה שמה של מיליונרים שכולם עוקבים אחריהם, ותוכניות ריאליטי, אבל כן, זה קצת מסרים כאלה, בשקל כאלה, שהם לא היו מספיק מעניינים.
נכון. חבל, לא סרט טוב.
כן, וציפיתי, קיוויתי. כאילו, זה כיף לראות את גלן פאוול, אבל כמו שאמרנו, זה כן. לא מספיק, לא מחזיק.
טוב, בסדר. סרט הבא, בעוד שבועיים, אנחנו רואים את רצח כתוב היטב, התעורר איש מת. משהו כזה.
כן?
אני לא מת על הסדרה הזאת.
אני לא אוהב אותה.
בנוע בלנק.
לא? בנוע בלנק.
פעם שבוע דיברתי על זה.
ג'יימס בונד עושה בנוע בלנק, לא?
לא.
דניאל קריג. טוב. פעם הבאה, כן.
טוב. את הפרק הזה, אורן ערך, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, חשבתם שהפודקאסט מעניין. שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציה. בזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.